בחברה. 130. אנחנו פסקה ראשונה באמצעה, ואכן במהלך הגמילה, דיברנו על כך שבתחילת הגמילה אנחנו נרגיש קושי רב לחסום את הרעב לאותם דברים שמהם אנחנו מנסים להיגמל. צריך להיות מוכן לכך שהקושי הזה אכן יהיה קיים. לא להתפלא על כך, זה דבר טבעי, זה חלק מתהליך הגמילה. זה לא דבר לא צפוי, זה לא דבר שהוא מנותק מהתהליך. צריך לזכור את הדבר הזה. ואכן במהלך הגמילה הוא התאווה לגנת. כשם שהמכור לסמי הרגעה מתאווה לסם ההרגעה שלו. אבל זה לא אומר שאם תינוק צורח צריך לתת לו מיד. ודאי וודאי שלא. ההורים הם מחנכים את התינוק. הם מחנכים את התינוק להציב גבולות לרצונות שלו. זה נורא נורא קשה. אבל יש אמת יותר גבוהה מהרצון שאתה רוצה עכשיו. זאת אומרת, זו הנחת היסוד בתהליך הגמילה. תהליך הגמילה, כן, הוא צריך לכלול, כן, מצד אחד, אנחנו מתמודדים מול הצורך שלנו לאותו הדבר שאנחנו מכורים אליו. מצד שני, אנחנו מציבים מטרה. אנחנו מציבים את המטרה להיות אנשים טובים יותר, מגנים פחות. זו מטרה מאוד עילאית. לכן המפגש בין ההתמכרות לבין המטרה הוא כמובן יוצר מתח אדיר. אבל אנחנו מבינים שזו אמת. אנחנו לא מניחים, כן, להתמכרות לנצח. כי אם נניח להתמכרות לנצח, אז אנחנו לא נלחמים עם הטרור. כן? ההתמכרות זה טרור, סוג של טרור. זה סוג של כפייה. כן? ההתמכרות היא כופה על האדם משהו. ובעצם היא פוגעת בהגדרת היסוד שלו כבעל בחירה. כשאדם מבין שההתמודדות שלו מול ההתמכרות, זה בעצם ההתמודדות על התואר, על התואר של האדם כבוחר, זה סיפור אחר לגמרי. זה כמו שנגיד שאנחנו הולכים לחם בטרור. המלחמה בטרור זה בעצם, זה לא רק מלחמה בטרור, זה מלחמה על זכותנו על ארץ ישראל. זה סיפור אחר לגמרי. השאלה היא, עם מה אתה נלחם בטרור? בטרור הפנימי, שזה ההתמכרויות, מה אתה מציב מול הדרישה הזאת של הילד שרוקע ברגליים ואומר, אבל אני רוצה, ושובר. יש אמהות שאין להם מה להגיד לילד. אין להם אמת גדולה. מכיוון שאין להם אמת גדולה, אין מה שינצח ויביס את התמכרותו של ילד לממתק. אבל אם יש לה אמת גדולה, היא תעמיד אותה מול הרצון של הילד, וראו זה פלא. ככל שהיא תהיה יותר נחושה, יקרה דבר מאוד מעניין, דבר מפלא. תהיה גם הכנעה וגם המתקה מצד הילד. זאת אומרת שהילד רואה את הנחישות של האמא, הוא לומד להכיר שיש אמת שהיא גבוהה מהרצון הזה שלו. זה לא רק שנוצר מאזן אימה, צריך להבין. העקשנות של האימא, או העקרוניות של האימא, זה לא מאזן אימה שאומר לילד, לא יעזור לך. לא. הוא לומד להכיר את האמת. האימא אומרת לי, בהתנהגות שלה, שיש אמת גדולה יותר. אני איתך, אימא. אני איתך. ואני אומר בכוונה, המתקה. זה לא רק הכנעה, זה לא רק שהילד נכנע, אבל בתוך תוכו הוא כולו... הוא נמתק. אנחנו רואים ילדים שנמתקים. רואים ילדים, איך הם עושים את המעבר מההתמכרות למצב של הסכמה, כן? עם האמא. הם מצטרפים, הם משתפים פעולה. אבל זה מאוד מאוד תלוי באופן ההבאה של האמת הגבוהה על ידי האם. האם בכלל היא מביאה אותה? האם היא מביאה אותה בגמגום והתנצלות? או בוודאות שקטה ונחושה? או בצעקנות? אם היא עושה את זה בצעקנות, היא יוצרת מאזן אימה. אין המתקה, יש רק הכנעה. וכיוון שיש הכנעה, ההתנגדות של הילד נשארת, אבל היא כלואה. הוא ישחרר את זה בזמן אחר. אם זה בהתנצלות וגמגום, היא תובס על ידי הילד ותיאלץ לקנות לו את הארטיק. וכן הלאה. אבל אם זה בנחישות שקטה מלאה עוצמה שליבה, הילד מבין שהאמת של האמא היא המנצחת. היא עיקר החיים. אותו דבר גם פה. אנחנו כאילו תיארנו את זה בתור שני גופים שונים, אמא וילד. אבל מתוך של דבר זה מה שמתרחש בתוכנו. המחור שבתוכנו זה הילד, שהוא מחור לחושניות שלו, הוא מחור לצרכים הילדותיים שלו, לאגו שלו, לאנוכיות שלו. הוא רוצה עכשיו לאכול את הדבר הזה. הוא רוצה עכשיו שיקנו לו דבר כזה וכזה. זה הילד שפתוחנו, שלא יודע גבול ולא יודע שובעה. הוא מונע מכוח של רגשות ודמיונות. אין לו ברקסים, אין לו מעצורים. אין לו. העולם פנימי שלו לא מאוזן. עיקר ותפל, אמת ושקר, זה לא קיים. זה ההתמכרות שבנו. נקודת ההתמכרות היא הילד, האינפנטיל, כן? הילדותי. אנחנו צריכים להציב מולו אמת גבוהה. שאנחנו עצמנו משוכנעים ברמה השכלית לכל הפחות, ברמת הרצון וההשתוקקות להתחבר לאמת הזו, שאנחנו מציבים את זה מול ההתמכרות, למרות הקושי, אולי אפילו דווקא בגללו, כי כאשר יענו אותו, כן תרבה וכן תפרוץ האמת, דווקא במערכת יחסים כזו, בין ההתמכרות לאמת, אנחנו יכולים להתקדם. אבל הקושי הוא טבעי. אבל יש לתפוס אותו כטבעי בלבד. לא לתת לו שום מעמד מעבר לטבעיות. שום מעמד. לא תת... ברגע שאנחנו מעניקים לקושי הזה מעמד שהוא מעמד לגיטימציה, מעמד לגיטימי, שהוא למעלה מן הטבע, יש לנו כבר בעיה. כי אז הוא מתחרה איתנו על מה? שווה ערך כאילו מול ערך עליון. ברגע שהקושי הוא מעבר, כן? לביטוי הטבעי, זה ברור. אדם נחתך פה, ודאי שכואב לו, זה טבעי. אבל מי אמר שהוא צריך לצרוח עד לב השמיים? מי אמר? זאת אומרת, הביטוי שלך על הכאב מראה איזה חשיבות אתה נותן לכאב. ככל שאתה מעניק לו חשיבות גדולה יותר, אתה מונע מעצמך. אתה מונע מעצמך את היכולת להשתכנע מהאמת. כי האמת היא כבר לא דומיננטית לעומת הכאב. הכאב הוא הרבה יותר מהאמת. הוא קיבל מעמד כל כך עליון, שכבר מה נחשבת האמת לעומתו? כקליפת השום. היא לא רלוונטית אפילו. עד כדי כך. אז זה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו באים להתמודד עם קשיים בכלל, ועם קשיי ההתמכרות, בבואנו לשנות חלקי התמכרות, אם זה התמכרות לכעס, לקנאה, לגינון, אנחנו חייבים להגדיר מראש מהו הגבול של הכאב שאנחנו נותנים להתפשט. לא מעבר. כואבת לך הבטן, אפשר להבין. אבל בבקשה, אל תאמר בגלל שכואבת לך הבטן שהלכו לך החיים. אל תיתן לזה להתפשט יותר מדי על הסיכוי, על הטוב, כן? על האפשרויות שקיימות, כן? על הפתרונות שמחכים לך מאחורי כותלך. אל תיתן. ככל שזה מתפשט יותר, זה חוסם את האפשרויות היצירתיות. אז יהיה קשה. מי שרוצה להרחיב בזה יוכל לראות מוסר אביך, מה שהרב כותב בעניין של, בעניין של תיבת נוח. מישהו מכיר את המשל של תיבת נוח מוסר אביך? תיבת נוח, שהוא מדבר על הצורך בקליעת הכוחות, הכוחות המקולקלים שיצאו לפועל בצורה שלילית, וכדי לתקן אותם צריכים להחזיר אותם פנימה אל נקודתם בתוך הנפש, לעשות את הבירור בפנים ואחרי זה לשחרר אותם. זה נקרא תיבת נוח. להכניס את החיות פנימה, להכניס את החיות פנימה, לתקן בפנים ואז להוציא החוצה. אז הוא מדבר שבזמן ההכנסה שמכניסים את הקווים המתפשטים של הרצון, של השכל, הרי הרצון והשכל אצלנו הוא שופע כבר כל החיים. המחשבות מתרוצצות לכל הכיוונים. לאמיתו של דבר, תיקון המחשבה, הוא חייב להיות איך? קודם כל, בריכוז המחשבה פנימה. להכניס את כל הקווים המתפשטים של המחשבה. המחשבה נידחת שם בפילוסופיה ההיא, ושם, אני יודע, בתרבות ההיא. את כל המחשבות, כן, השרקה להם והקבצים, לשרוק ולקבץ את כל המחשבות לנקודה הפנימית, לשורש. ובאותו זמן להיות ניזונים, המחשבה צריכה להיות ניזונה רק ממחשבות מבוררות, כלומר בתוך בית המדרש. מזון מלכות, מה שנקרא. כן? זה הזמן. עכשיו המחשבה לא מתעסקת עם פילוסופיה כזו, ולא עם ספר כזה, ולא עם תרבות כזו. אין, כי ברגע שהמחשבה עוסקת שם, היא כבר מתחלקת ויוצאת החוצה. אז לכנס את המחשבה פנימה זה מאוד קשה. כי כוחות הנפש הם רוצים להתפשט. וברגע שאתה גוזר על כוח הנפש להיכנס פנימה, על המחשבה, על הרצונות, גם הרצונות שלנו, הם מתפשטים על המון מקומות, רצונות לזה ורצונות לזה. 80% מהרצונות האלה הם רצונות קטנוניים, חלקם שליליים. אנחנו צריכים לעשות לרצון בדיוק את אותו דבר. למשוך אותו, מה שנקרא, הפרד ומשול. להפריד אותו ממסעות הנפש שלו, ולהכניס אותו פנימה למקום הפנימי. כן? לפני שהוא התפשט. לברר אותו בתוך הקודש, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. למשוך את השכל ואת הרצון לבית המדרש. זה תיבת נוח. אז אומר רב, צריך לדעת, שאנחנו מטפלים בהתמכרות של הרצון והשכל, ואנחנו גוזרים על הכוחות האלו, אספות, פנימה, הביתה, אל תוך הנפש, אל השורש שלהם, וגוזרים עליהם שהם יתבטאו רק בתנאים מגבילים. תלמד תורה, תחשוב מחשבות טובות בלבד, כן? אל תתפשט יותר מדי, זה קשה. אבל הוא אומר, אם האדם יניח לשכל ולרצון להתפשט עוד פעם כתוצאה מהקושי, הפעם הם יקלקלו כפליים. זה אפקט הקפיץ. זה לא כמו שהיה מקודם, עכשיו זה יהיה בכפליים. וצריך לסבול את הישיבה, כך הוא אומר, הישיבה המכונסת הזו, הכינוס הזה הוא לא קל. וכל אחד מרגיש זה בתוך הישיבה, אנחנו יושבים פה משעת בוקר מוקדמת יחסית. יושבים ולומדים. תחשבו איזה מתח רוחני מופעל על המחשבה שלנו. אנשים שיושבים לומדים במראה, לומדים משמונה וחצי עד אחת בצהריים. תחשבו איזה מאסר זה למחשבה. אנחנו גוזרים על המחשבה להצטמצם אך ורק לדברי הגמרא. תוספות, רשי, רידבה, רשבה, ראש, ריף. זה דבר, בוא נה, מגיע לנו כל הכבוד. אבל הרבה פעמים מה שקורה הוא, אחרי תקופת מאמץ כזו של כמה וכמה שעות, שיש רגע של הפוגה ומנוחה, צריך להיזהר, כי האדם נוטה, אז זה הזמנים שצריך הכי להיזהר בהם. האדם יכול לחטוא שמה, כן? מכיוון שהפעלתי כזה לחץ על המחשבה והרצון, כינסתי את הרצון לרצות רק ברשי, ואת המחשבה לחשוב רק על רשי. זה לא פשוט למחשבות שלנו. מאיפה אנחנו באים? אולי אתם באתם, לא יודע. בית של האדמור, לא יודע איפה. אבל איפה אנחנו באים? אנחנו באנו מעולמות רחוקים. מיוחד בעלי תשובה. תחשבו על זה. בן אדם שהמחשבות שלו התרוצצו והרצונות שלו בעולמות מוזרים כל כך. פתאום מוצא את עצמו, מצמצם את המחשבה ואת הרצון לדלת עמוד של גמרא. זה דבר מדהים. מצד אחד, כל הכבוד. אבל צריך לדעת שמתרחש, הייתי אומר, זה יוצר תא לחץ פנימי, שאומנם בזמן הלימוד יכולים אפילו להרגיש את הלימוד כעונג, אבל הכוח הטבעי שבנו, שהוא לא מורגל במחשבה כזו וברצון כזה, במצב של מנוחה אחרי הלימוד, לפעמים יש נטייה לפרוק עול. ואדם רוצה לפצות את הרצונות הטבעיים על מה שנשלל מהם בשעת הגיבושון. זה נשלל. זה לא קל. צריך גם בזה שיקול דעת. איך אנחנו באמת עושים את הפעולה של הכינוס? צריך לעשות את זה בחוכמה. ויש אנשים שעושים את זה לא בחוכמה, ודורשים מעצמם כינוס כוחות, ואחרי זה פשוט נפלטים מבית המדרש ונעלמים לעולמות רחוקים מאוד. בגלל המתח שהם יצרו. מתח בצורה לא מדורגת, גזרו על עצמם שביטות שבט ארוכות של שכל ורצון, של צמצום, ואחרי זה בא לידי ביטוי בכל מיני רדיפת תאוות ודברים כאלו ואחרים. יכולים פתאום למצוא את עצמם, בניגוד לכל ציפייה כבעל תשובה, או אפילו לפני החזרה בתשובה, פתאום לצפות בדברים, להסתכל לכל מיני דברים. מה קרה? מה קרה? הוא צריך פיצוי על מה שהוא שלל מעצמו בזמן הלימון. צריך זהירות בדבר הזה. לפעמים צריך להרפות את המתח ולקרוא משהו שיותר כליל, עדיין בקודש, אבל יותר כליל. קצת מהפך, קצת נפלאות הבריאה, קצת זה, קצת פה, קצת, קצת, קצת. נקרוא קצת. ואחרי זה לחזור. כן? זה שאתה מצליח לקנוס את הכוחות פנימה ולהצליח בזה לכאורה, כאילו אתה כבר איזשהו, כן, איזה כבר תלמיד חכם, אל תתאה, זה לא בגלל שאתה ראוי לזה באמת. יש לזה כל מיני סיבות, גם סייעתא דשמיא, גם אווירה ישיבתית, גם באמת איזשהו, בסדר. אבל אתה לא שם עדיין. ואם אתה תנהיג את עצמך כאילו אתה כבר איזה צורב, כבר איזה תלמיד חכם, כבר איזה אחד כמו אחד שינק תורה מגיל אפס, אתה יכול למצוא את עצמך בסופו של דבר מרוסק. על קרקע תאוות, ולהתפלא על עצמך, איך אתה פתאום מתחיל לחפש כל מיני דברים מוזרים, כן, אתה יכול לתת דבר כזה לקרוא. אם אתה נשוא, יש לך מזל. זה קצת מקל על העניין. כן? אבל רווקים בעיקר צריכים להיזהר מזה, בדבר הזה. כן? זה דבר מורכב. ואומר הרב, לאט לאט, כן? אחרי שאדם באמת מכנס את הכוחות לנקודתם, ועושה את הבירורים בתוך הקודש פנימה, הכוחות האלו מתעדנים יותר, ואז אפשר לשלוח את היונה. היונה זה בעל כנף, כן? גם אם יש מבול, אבל היונה היא מרחפת מעל המבול, כן? אז אנחנו מתחילים לנסות לשחרר את הכוחות האלו, לשחרר את השכל, להתחיל לראות איך אני מתמודד עם איזה מקור שהוא קצת יותר חיצוני, בבחינת חוכמה בגויים, להתמודד עם זה מקור. וואי, אני רואה שאני מתמודד עם המקור הזה באופן שונה לחלוטין מה שראיתי פעם. אני מתמודד איתו בצורה ביקורתית, אני יודע מה לקחת, מה להניח, מתחיל להתפתח משהו. השכל שלי מתחיל כבר להיות יותר, הרצונות שלי כבר מתעדנים יותר. אני מתחיל לשחרר את הכוחות, בהתחלה, במעגלים היותר בטוחים וקרובים, אחרי זה אפילו במעגלים היותר רחוקים, עד שמגיעים מצב של איזה הוא בעל תשובה לפי הרמב״ם, באותו אישה, והוא בשיא כוחותיו ולא חוטא. הוא מגיע עם כל הבירורים אל מקומות החטא שלו ולא חוטא. אין? לא חוטא. הוא מקבל החלטה. אני לא חוטא. באותה אישה, והוא בכוחותיו, לא חוטא. אבל זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. לוקח זמן. אנחנו חוזרים לענינו. ואכן במהלך הגמילה, הוא התאווה לגנות. כשם שמכור לסמי הרגעה, מתאווה לסם ההרגעה שלו. הוא עלול להרגיש שהוא זקוק. תראו את הביטויים. שהוא זקוק. שהוא מוכרח. שהוא איננו יכול לחיות אחרת. אי אפשר אחרת. אין אפשרות אחרת. המפקד, אני לא יכול. המסע לחזון. אין. אני לא אשכח את זה. זה אירוע מקונן בטירונות. המסע להר חזון. מישהו מכיר את הר חזון? מישהו פעם טיפס, אה? טיפס
לשם. בית הקרן.
אה?
בית
הקרן. אה, כך זה נקרא?
בקה למטה.
מעל מגדל, שם, כן. ליד מרר, שם, כן. אז בטירונות אנחנו, אמרו לנו כבר מההתחלה שאנחנו נעלה על ההר הזה. כל פעם שהייתי נוסע הביתה וחוזר מהבית ורואה את ההר הזה, הייתי, וואי, 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 יהיה מסע מזורז, אלונקות, לפסגת הר חזון. הייתי רואה את ההר הזה כל פעם, וואי, וואי, וואי. עד שזה קרה. חבר'ה, אתם זוכרים מה שהבטחנו? הר חזון. הוא אומר לנו המפקד, הסמל, אמרנו את זה, חבר'ה, אני רוצה להזהיר אתכם, צריך הרבה חזון כדי לטפס על הר חזון. והוא אני כבר, מתחילים לטפס, שם איזה, לאורך ההר יש, יש מיין הול, פתחי ביוב כאלה, כן, לאורך, שזה רש, לא יודע, בראש ההר יש איזה יישוב, לא, יכול להיות. מה?
יש יישוב חזון.
יש חזון, פשוט יישוב חזון, יש איזה. אני מתאפס, אני מרגיש כל חלב השרירים שלי הולך, אני כבר לא מסוגל לשאת את הרגליים. המפקד, אני לא יכול, אני מת! אני מת, המפקד. מסתכל על משה ברדיצ'ה, ורד הגליל, מסתכל עליי. מלכה, אתה לא יכול. לא יכול יותר, לא יכול. מכירים את המצבים הפסיכולוגיים האלו שקשה וכל זה. אז הוא בא, נותן לי, אומר לי, תחזיק לי בחגור. אני מחזיק לו בחגור. והוא מתחיל ללכת, מושך אותי אחר, מושך אותי אחר. לא יכול. אחרי כמה דקות ככה, הייתי קצת מעודד, מאושש, המשכתי ללכת עוד קצת. כן, זה המלחמה הגדולה הזו. אתה יכול, אתה לא יכול. במצב של התמכרות, אדם נמצא בסכנה גדולה של אובדן האמונה ביכולת שלו. תראו את הביטויים. אני זקוק, אני מוכרח, לא יכול להיות אחרת. ולא האמינו אל משה. ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ועבודה קשה. איזה עבודה? עבודת היצר. עבודת היצרים. ההתמכרות, זה עבודה. ופה אני רוצה לנצל את זה כדי באמת להפנות את תשומת לב שכל אחד מאיתנו. שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים, סימן שההתמכרות נמצאת בשלב מתקדם. זה יכול להיות עצלות, זה יכול להיות התמכרות לחוסר אמון ביכולת השכלית שלך, כן? יכולת השכלית המתמטית או המכנית, זה לא משנה. אם אתה אומר את המילה לא יכול, יש פה התמכרות בשלב מתקדם. זה לא טוב. זה מאפיל ופורס צל כבד על חופש הרצון של האדם. שמצד חופשו של הרצון, האדם מדמה לאלוקים. כך אומר הרב קוק. הרצון שלנו הוא חופשי. שמחת הרצון החופשי. פסקה מופלאה באורות הקודש. שמחת הרצון החופשי. חלק ג' עמוד קוף ה. שמחת הרצון החופשי. לא יכול. לא יכול להיות אחרת. בתחילת תהליך הגמילה, הוא עלול למצוא את עצמו אפילו מגנה את עצמו אפילו יותר מהרגיל. למה הוא מגנה את עצמו יותר מהרגיל בתחילת הגמילה? בתחילת הגמילה הוא עלול למצוא את עצמו מגנה, סליחה, את עצמו או את האחרים, שנקד. אפילו יותר מן הרגיל. למה? מה? בגלל החוסר, כן? או מה, מה? גירה
את ההתמכרות.
מה?
גירה את ההתמכרות.
זה מה שהוא אומר, כן?
הוא ישר נכנע, הוא לא מתנגד.
כן, בסדר.
יש מודעות.
מה?
מודעות.
מה יש?
יש מודעות.
למה?
להגיד.
זה חיובי או שלילי? שלילי. זה בסדר שלילי? מודעות שלילית.
כן, שגירית שאתה
מגנת. כן, כן, כן.
פחד אולי מ... פחד להתנתק מהמקום הבטוח.
או, זה הדבר יותר עמוק. כלומר, זאת אומרת, תוספת הגינוי זה כדי לסגור או לנעול כל אפשרות של שינוי. כן? זאת אומרת, אני מתחיל להתמודד עם ההתמכרות, זאת אומרת, יש לי עדיין כוח בכלל, יש לי בכלל כוח להתנצח איתה, אני מתחיל. אבל ההתמכרות עצמה כל כך קנאית לעצמה, אז האדם מגנה את עצמו עוד פעם, כן? הוא מנקב ניקוב כפול את הכרטיס, כן? זה כבר לא שמיש, זה כבר לא שמיש. כלומר, בתחילה יכול להיות מצב כזה, שאדם מגנה את עצמו או את אחרים בכפליים, כדי להרחיק כל סיכוי שיהיה פה שינוי. למה הדבר דומה? סיפרתי את הסיפור על אותו חייל, כן? שלא רצה לצאת למסע, לא רצה לצאת למסע, אבל המפקד אמר לו, אתה יכול. אני לא יכול. אתה יכול ואתה תצא. מה עשה הבחורצ'יק? כולם יצאו לרחבת הדגל, להסתדר לפני המסע, הבחור נשאר באוהל. ואז, תוך כדי ההתארגנות למסע, הסברתי לכם, פתאום שומעים יריעה. הבחור ירה לעצמו בשוק הרגל, עם רובה M16. ירה לעצמו שוק. הכדור עבר מפה לצד שני, מזל שלא פגע בעצם כידוע, נכון? קליה של M16, אם הוא קולע בעצם, הוא יכול להיכנס לך ברגל ולצאת בראש. מה היחידה שלי? אנחנו מסתכלים לכיוון האוהל שלו, והוא עומד וצוחק. מה אתה צוחק? מטומטם. אני נוסע הביתה! כך הוא אמר. זה לא יאומן כי סופר. כדי לפסול כל אפשרות שהוא יצא למסע, הוא ניקב ניקוב כפול. עכשיו אתם לא יכולים לקחת אותי למסע. זה משל. אבל לפעמים אדם יורה לעצמו ברגל, כדי להכריח ולהכריע את העובדה שהוא לא יכול. צריך מאוד להיזהר מזה. גם זה דבר צריך לזהות אותו. כשמישהו מנסה להגיד לנו, קומו. ואנחנו אומרים, לא, קומו, עזוב אותי. קום. די, עזוב אותי, הוא עוד מעט יקיע אותנו. כלומר, הוא מציג את עצמו בפנינו כלא יכול. צריך להיזהר מזה. כל אמירה שלא יכול, זה תוספת עיבוי של ההתמכרות. אין בעיה שאתה מרגיש קושי, אבל תיזהר מהמילה הזו. כי המילה הזו זה מעין קליה 556. כן? שוק הרגל, לפעמים בראש, שם ירחם. עלול להרגיש, בתחילת תהליך הגמילה, הוא עלול למצוא את עצמו מגנה אפילו יותר מרגיל. אך בשל ההתמכרות שלו, עליו ללכת לקצה השני, בשם האמת שדיברנו עליה, האמא, שבשלווה, במתינות ובעוצמה הפנימית השליבה שלה, מעבירה לילד מעבר לכל ספק, שהאמת כאן תנצח. הגודל ינצח את הקוטן. בשם האמת, ללכת אל הקצה השני, כדברי הרמב״ם מלכות דעות. אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק את עצמו לקצה השני, וינהוג בו זמן רב. ינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטובה, עד שתיבש הביצה ואפשר יהיה לשתול. על קרקע המידה הרעה הזו גידולים אמיתיים. כי אם אתה גאוותן באופן שלילי, באופן קיצוני, עכשיו אתה צריך ללכת לכיוון השני לגמרי. עד שקרקע הגאווה תיבש, ואז תוכל לחזור לדרך האמצע ולהשתמש בשמינית של השמינית, בשמינית מן הגאווה, לעבודת השם שלך ולתפקידי חייך. אבל יש צורך לייבש את הביצה. כרגע מידת הגאווה היא ביצה תובענית נחמדה ליתוש. כלשונו של השיר. זה בעיה. אתה לא יכול בתוך הביצה הזו לעשות שום דבר כרגע. אתה בקיא בזה. נחמדה ליתוש. כן, נכון, נכון. זה השיר של מאיר אריאל. כן, נכון. שכידוע היה חקלאי, וכנראה שהוא בעצמו התמודד עם הביצה הזו, אני לא יודע, או שהוא או שאבותיו, אני לא יודע בדיוק. אבל הוא מספר על הביצה הזו שהפכו אותה לאדמה חקלאית. כן, בס בבלוז, זה נקרא. נכון, נכון. במצב הזה לא יכול לשתות שם שום דבר. שום דבר. אתה חייב לייבש אותה, כן? בתשובת המשקל. מכוח האמת הגדולה. האמת הגדולה. זה, מכוח האמת הגדולה, רק בכוח האמת הגדולה, אתה יכול ללכת לקצה השני. ירחיק את עצמו לקצה השני, וינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטובה. כמו הקיצוניות שאנחנו מנהיגים את עצמנו ביום הכיפורים. זה קיצוניות, 24 שעות לא לאכול ולהתפלל 5 תפילות, זה קיצוניות. אבל אנחנו עושים את זה בשם האמת הגדולה של ביום הזה יחפר עליכם. בלי האמת הגדולה הזו, אי אפשר לצום יום כיפורים. זוכר את עצמי כנער, יום הכיפורים איזה מין ספורט קיבוצי כזה. נתחיל לצום, נתחיל לצום. כן, בפרט שזה המזכה אותנו בסעודה המפסקת. כן, סעודה המפסקת בקיבוץ, היו נותנים עוגות מיוחדות. אז הרבה היו מכריזים על עצמם כצמים כדי לאכול בסעודה המפסקת את העוגות. כן, העוגות האלה הגדולות, כן, והעוף הזה. אז הם מתחילים לצום והם מפסיקים בשלב מסוים. איזה הצדקה יש להם לצום? איזה הצדקה? בשם איזה אמת אתה צם? בשם העוגה הכושית? ודאי זה לא אמת מספיק על דבר האישה הכושית. העוגה הכושית. זה לא סימה מספיק טובה. אז אני מתחיל עם לצום, ואני מתחרים בתוך הכיתה. זה עוד שעה, וזה עוד שעה. אני ראשון, זה ספורט כזה. אבל כולם נשברו שם איפשהו ככה לקראת השעות הבוקר המוקדמות. גם זה יפה. לא מזלזל, לא מזלזל. אתה צריך אמת גדולה כדי ללחוץ את המידה, את ההתמכרות לקצה. טוב, נעצור כאן.